החינוך? קודם כל, הבנה. דבר פשוט, חינוך זה הוצאה מן הכוח אל הפועל, זה פירוש המילה חינוך. כמה מתאים להתחיל חינוך מיד אחרי חנוכה, זה ממש הזמן להתחיל סדרת חינוך. מה זה חנוכה? חנוכת המזבח. המזבח עמד ריקם, ללא שימוש, פוטנציאל לא, שלא יוצא אל הפועל, וחנכו את המזבח, הכוונה להשמיש אותו, להתחיל להשתמש. חנוכת בית, התחלת שימוש בבית. מישהו אמר שבמילון, במילון אבן שושן, צריך לבדוק את זה, אבל אפשר לבדוק, יש לי בבית. באמת שפעם, אני חושב שכן בדקתי. מה? במילון אבן שושן, יש לו שני ערכים. אולי זה היה פעם, אני לא יודע, אולי תוקן, אבל בעבר זה היה. חינוך, הוא מתפלפל שם החינוך. בחינוך גופני, יש לו ערך חינוך גופני. חינוך גופני, הוא אומר שזה להוציא את הפוטנציאל מן הכוח אל הפועל. טוב, מדרגה. בכל אופן, חינוך זה ללמוד את הילדים. ללמוד להכיר אותם, להכיר כל ילד וילד, וכל ילד הוא נשמה ועולם מלא, עולם מלא, להכיר את הילד, לנתח אותו עד כמה שאפשר, עוד פעם, לא לעשות לו ניתוחים של פסיכולוגים, פעם נתקלתי באיזה בחורה, מסובכת, מסובכת, ממש היה נורא, מה אבא שלה? פסיכולוג, מה אמא שלה? פסיכולוגית, זהו. כל הזמן הם ניתחו, ניתחו אותה, קצצו אותה לקציצות. אז לא כולם ככה. יש לנו בחור שאבא שלו פסיכולוג. הוא פעם נפגע כשדיברתי נגד הפסיכולוגים, אז אני נזהר מלדבר נגד פסיכולוגים. שמה, גם בקרבנו יש איזה מישהו שההורים שלו פסיכולוגים, אז זה, אבל זה דבר נורא. אסור לנו לנתח ולהכיר, להכיר את הילד, להכיר את ה... כוחות שלו, את השאיפות, וזה אפשר להכיר ממש מילדות. אפשר... יש בגילאים הקצת יותר בוגרים, יש ילד שאוהב ללמוד, תולעת ספרים, יושב, קורא ספרים כל היום, תעביר טנק על ידו, בכלל לא שם לב שעבר טנק על ידו. הוא שקוע בספר. והוא לא שקוע כי הוא בורח. יש ילדים שקועים בספר כי הם בורחים. לא טוב להם, אז הם בורחים לכל מיני... אבל לא, הוא שקוע בספר, כי הוא שקוע בספר. ויש ילד שאוהב ילדים. אני סתם שואל, אתם מכירים תופעות כאלה? או שאני מדבר על האספמיה. יש ילד שאוהב ילדים, הוא רואה ילדים, הוא מיד נדבק אליהם, מטפל בהם, מגנן אותם, לוקח אותם, משחק איתם, ילדים קטנים. זה ילד עם... נשמה שמחה, נשמה של אהבת ילדים. אז להכיר את הכוח הזה. כל ילד בא עם הכוח שלו. גם ילד שבא עם כוחות אחרים יותר מוגבלים, זה לא משנה. אפשר לטפח את הכוחות ולאמץ במקומות שאפשר ושצריך. יש ילד שיותר אוהב לעזור בבית, ילד פחות אוהב לעזור בבית. כאן מגיע החינוך ו... ללמד אותו כן לעזור בבית, לא מתוך כפייה ולא מתוך זה, אלא כי יש בו, יש לו את הנקודה הפנימית הזאת בוודאי, אלא שהיא גלומה, היא גולמית מאוד, אותה יותר קשה לשחרר. לשחרר כי עזרה בבית היא חלק בלתי נפרד מהחיים. כן, אז נקודה ראשונה זה להכיר את הילדים. וכמובן, עיקר הלימוד בחינוך, מה צריך להיות? להכיר את הילד, לנתח התנהגויות של הילד, וכתוצאה מזה לדעת איך לדבר איתו, איך לדבר עם אדם. עכשיו, זה נכון על ילדים, זה נכון גם על אנשים מבוגרים. לדעת איך לדבר איתם. אני מספר הרבה פעמים שני סיפורי מעשיות, שפעם אחת הייתה... מורה בבית הספר, לפני הרבה שנים, אתם לא מכירים לא אותה ולא את המנהל שהיה אז, ולא זה, המנהל, היא הייתה מורה מחנכת, והייתה באה מספרת לתלמידות כל מיני דברים מהחיים הפרטיים שלהם, ובקיצור, זה היה אסון. המנהל התייעץ איתי, מה לעשות? אמרתי לו, תן לי, ניקח אותך לשיחה. אמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אמר לי, אני מוכן לשים אותה מורה מקצועית, אבל לא מחנכת. בסדר, אמרתי לו, בסדר. באתי אל המורה ואמרתי לה, שדיברנו כמה דקות, לתת לה להתבטא, כן, היא מורה חשובה, היא כבר הרבה שנים מורה, היא מאוד מאוד אוהבת את ההוראה, ואז אמרתי לה, כן, את מאוד אוהבת את ההוראה, אבל אני רוצה לומר לך משהו. תדעי שאת אישה עוצמתית בצורה לא רגילה. יש לך עוצמות פי כמה ממה שתלמידות יכולות לסבול אותן. התלמידות, פשוט את שורפת אותן מרוב אש של אנרגיות ויכולות ועוצמות שזה. ככה, כן, היא קצת נבהלה, אבל זה מתוך עוצמתיות, זה לא מתוך חולשה. אז מה אני צריכה לעשות? אמרתי לה, הדרך הטובה ביותר זה להיות מורה מקצועית. כן, אני מיד מוכנה ללכת להיות מורה מקצועית. יצאתי למנהל, אמרתי, עניין סודר. הוא כמעט התעלף, הוא אומר, איך עשית את זה? והיא באה בשמחה ואמרה לו, אני רוצה להיות מורה מקצועית. טוב, אז צריך לדעת איך לדבר עם אנשים. עכשיו תגידו, עבדת עליה? קצת. נכון, קצת עבדתי עליה, אז מה? אי אפשר לעבוד על ילדים? אפשר גם לעבוד על ילדים, מותר לעבוד על ילדים. לא כל הזמן, אבל מדי פעם לעבוד עליהם. נזכרת ילדי כוח, אמרתי לחלק שהלכו איתי. בשבת, הילדה אצלנו משפחה, פחתנו ממצפה רמון, והבת הקטנה שלהם, עוד פעם, כוח מתוק, אבל אומרים לה, את רוצה לאכול? לא, אני לא רעבה. ילדה בת שנתיים, שאלת ממתי מתחיל החינוך. כולם באו לאכול, אבל לעיינה, לא, לעיינה, אל תבואי לאכול. היא טסה להתיישב בכיסא, מתחילה לשים בצלחת, מתחילה לזה, שירותים. אסור לך ללכת לשירותים. 10 שניות היא בשירותים כבר. והיא מחייכת, צוחקת. כי היא יודעת שהיא עושה הפוך, אבל אין לה את הכוח להימנע מזה. אז קצת משחקים איתה, קצת עובדים עליה, זה סוג של כוח. אבל זה פשוט כל כך צעק, היה מהשבת. אנחנו, אמרתי לחבר'ה פה, החזקנו את הבטן פשוט, איך שזה עובד, אבל בשנייה זה לא צריך. ובחיוך היא צוחקת וזה, ומתגלגלת וחצה לשירותים. כן, אז צריך לדעת איך לדבר. אז אני נותן דוגמה שדיברתי עם אנשים מבוגרים. אותה שיטה עשיתי גם עם הורים מבוגרים. אני מרחיב, אבל זה נותן שוב את המבט הכללי. חינוך זה אומנות. אז תגידו, לא כל הורה יודע לחנך. נכון, לכן צריך ללמוד. וכל הורה במידה מסוימת יכול ללמוד חינוך. אין אדם שלא יכול ללמוד. אז אחד מה יותר, אחד מה פחות, אחד יהיה 6, אחד יהיה 10, או 10 פלוס. לא משנה, אבל כולם יכולים ללמוד ולנווט את הילדים בהתאם ל...
אבל
אתה
מבין, אז על איזה שלב, מה זה שלב ההכרה, זה שאתה מדבר עליו, איזה גיל זה בפועל
בערך? כל הזמן, כל יום.
גיל 0?
מגיל 0. אז בגיל 0, בסדר, זה הכוח של יניקה, והכוח של... וכוח הבכי, ועוד איך אנחנו מכירים את הילדים מכוח הבכי שלהם, מסוגלים להרים שמיים וארץ בכוח הבכיות שלהם. הלוואי עלינו בתפילות ראש השנה ויום כיפור, כמו הבכיות של הילדים, זה מכירים אותם, אבל לאט לאט, בגיל מסוים, כבר יותר תכונות, כן, תכונות. זה כבר מגיל שנה קצת אפשר להתחיל לראות תכונות, בגיל שנה וחצי, שנתיים, וכל שילד מתבגר, כך רואים יותר ויותר תכונות שמתאימות לו. ואני אומר, צריך ללמוד את התכונות גם כדי לדעת איך לדבר. אז אני אספר עוד סיפור אחד, וזה נוגע לבית המדרש, סיפרתי אותו הרבה פעמים. היה לנו אדריכל מבוגר שסרטט את בית המדרש, ובמקום שיש היום את החדרי השיעורים והיציאה והכל, היה קיר, ההר הגיע עד בית המדרש, הכל חסום. כניסה ויציאה רק מהמדרגות של זה. חדר האוכל היה לנו כאן, פה זה היה בקדם, היה חדר האוכל שלנו, כשבנינו את בית המדרש, עוד לא היה חדר אוכל גדול. היה צריך לרדת, לפי התוכנית, לרדת למטה במדרגות, לעלות בכביש ולהגיע מפה לחדר האוכל לקדם. נו, זה שיגעון. ניסו להסביר לו שזה לא, והוא מהנדס, הוא יודע מה טוב ומה נכון, ואף אחד לא ילמד אותו איך מה טוב ומה נכון. פגשתי אותו יום אחד, קראו לו יעקב, אמרתי לו, יעקב, אני ממש מרגיש חנוק. מה קרה? אומר, אני יושב, אני כבר רואה את עצמי יושב בבית המדרש, מסתכל שמאלה, אין לי אוויר, חנוק שם, מצד שמאל, הכל סתום מצד שמאל. אין אוויר בבית המדרש. ככה? אז מי אמר שזה צריך להיות ככה? תוך יומיים, תוכנית עם פתח, עם הכל, לסלק טהר. אני זוכר שההנהלה בישיבה היו המומים, הם אמרו, כמה פעמים דיברנו איתו? אמרתי, צריך לדעת איך לדבר איתו. כשיודעים איך לדבר איתו, אז הכל פשוט, הכל זורם, ועד היום, ברוך השם, אנחנו נהנים מהפתח הזה, יוצאים, נכנסים, זה הפתח. היה מאוד מבוגר, נפטר כבר, אבל יהי זכרו ברוך, כן, וישלח לי שעבדתי עליו קצת, כן. אז ילד אחד מחנכים בנוקשות, ילד אחד מחנכים בלטיפה, וכל אחד משתנה לפי הנפש שלו, לפי התכונות שלו, זה ככה, לכן צריך להכיר. כלומר, תגובות. חינוך זה קודם כל חינוך לעצמנו. חינוך לעצמנו זה הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה. שכר ורק כנגד, שכר ורק כנגד הפסדה. וכל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה ביושעתו של הקדוש ברוך הוא. לשום את אורחותינו, לא להתנהג מהבטן, לראות מהמותן, כל הזמן לראות מהמותן. היום אף אחד לא יודע אפילו מה זה לראות מהמותן. נו, מי שיודע, קצין, יודע מה זה לראות מהמותן? חוץ מהביטוי? לראות מהמותן זה היה באוזי. עוזי היו מחזיקים אותו ככה ויורים מהמותן. זה נראה לראות מהמותן. אז כמה היו נאבקים איתנו שגם בעוזי נראה דרך הכוונות, לא נראה מהמותן. לראות מהמותן, זה להחזיק. איך אפשר לראות היום? אין, לא יודע, אפשר לראות מהמותן ככה? אולי בקדחים, אפשר, מה? בכל אופן, אני חוזר לחינוך. לא לראות תגובות מהמותן, לא להגיד סתם דברים כי בא לי על הרגע להגיב. לא, זה, לחשוב לפני שאתה מגיב. מה זה לחשוב? לחשוב מה הילד הזה עשה, למה הוא עשה, ומה מגיע לו לאור זה, איך להגיע, איך לטפל בו. כשהמגמה היא לא להעניש, אלא לחנך, להוציא אל הפועל את התכונות הטובות של ילדים. זו משימה קשה ביותר. אני אומר, זה משימה שצריך ללמוד אותה היטב, משימה קשה מאוד. אבל כל הורה אמור ללמוד ולהגיע עם הילדים שלו, ולא לדאוג, לא לחשוב שאנחנו מביאים ילדים לעולם, ולא נדע לטפל בהם, ולא נדע לחנך אותם, ולא נדע לזה, ומי יודע מה יהיה. אין דבר כזה. לכל אחד יש, אם הוא רוצה, יש את עשיית הדשמיה שלו כדי להגיע לדרכים טובות. האם תמיד מצליחים בחינוך? לא תמיד. יש כישלונות? יש גם כישלונות. גם מחנכים מאוד מאוד טובים, מורים מצוינים, שבאמת עובדים מצוין. אבל לא תמיד, לפעמים יש לנו גם השפעות זרות, ובעניין הזה עוד באמת תוספת. עיקר ההשפעה על ילד היא בבית. עיקר ההשפעה היא הבית. בשנים הראשונות, 100% השפעת הבית. החוץ איננו שוקל אפילו לא כקליפת השום. מי שחושב, לא, הוא שמע, הוא למד מחברים, הוא לא למד מחברים. עד גיל מסוים. בגיל מסוים מתחיל להשתנות, זה נכון. יש כאלה מכשירים שמודדים כמה חשמל יש בבטריה. יש עוד דברים כאלה או שכבר אין דברים כאלה? אז כשמצמידים, אז אם הבטריה מלאה, זה ממלא את הכל. בכל פלאפון יש כזה צג שמראה כמה הוא מלא. אז כשבודקים אצל ילד קטן, שנה, שנתיים, הוא מלא רק מההורים. לאט לאט זה מתחיל לרדת, ויש עוד כוח אחר מעורב בו. לאט לאט. אז בגיל 10 יכול להיות שיש אולי 10% מהחוץ, אולי 15% מהחוץ, בגיל 10. בגיל בוגר יותר, לאט לאט, אדם כבר לאט לאט משתחרר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, משתחרר לגמרי, זה כבר בגיל בגרות, בגרות שאדם זה, דבר באשתו, בגיל בשר אחד. כשאדם הולך להקים משפחה, הוא כבר צריך להיות משוחרר מהחינוך של הוריו, וללכת קדימה, עם הפנים קדימה, עם החינוך הטוב שהוא בונה, באמת בונה לעצמו את החינוך הזה.
אבל אתה לא יודע אותם ילדים שמגיעים כל מיני דברים
מהגן,
בכלל לא
נמצאים
בבית, לא...
בסדר, אבל זה לא עמוק. הם מגיעים עם כל מיני מילים שהם לומדים, כן, אבל זה לא השפעה אמיתית. זה לא השפעה פנימית. זה מילים שהם לומדים, משחקים שהם לומדים. ברור, בגן הם לומדים משחקים שההורים לא לימדו אותם לשחק, הם לומדים שירים. שההורים לא לימדו אותם לשיר. אבל זה כן, אבל זה לימודים חיצוניים, זה לא לימודים, זה לא חינוכי.
הלימוד חוצפה, הם לא יכולים ללמוד בגן.
המה?
הלימוד חוצפה.
הלימוד חוצפה כולה מיוסדת על איזשהו חוסר איזון בבית. כשהבית מאוזן, אין לא הלימוד ולא חוצפה, וילד מחוסן לגמרי מפני השפעות הזרות. מחוסן לגמרי. אני לא אומר לעמוד אותו בניסיון ולשלוח אותו דווקא לגן, מלא אלימות ומלא חוצפה ומלא ביתות ומכות שהילדים מכים אחד את השני. כי ככה, בסוף הוא משהו יספק בו. אבל ברור שאנחנו רוצים לשלוח אותו לגן הטוב ביותר והמתאים ביותר. אבל ילד לא לומד, גם בתוך גן גדול יש ילד שהוא לא אלים. למה הוא לא אלים? כי בבית לא אלימים. בבית יש איזון, בוא נגיד לא אלימים. בבית יש איזון, בא חינוך טוב, בא מאיזון בריא בבית ובמשפחה.
אפשר לראות ילד שלומד, לא יודע אם הלימוד דווקא, אבל פתאום מתחיל לדבר מילים שאין בבית.
אז מילים אמרתי, מילים לא יפות אמרתי, מילים הוא לומד, הוא לא מבין את המילים האלה, הוא לא מפנים אותם. צריך להגיד לו, עוד פעם להגיד לו בנועם, עוד פעם לא לחוס עליו, כי הוא מביא את זה, דברים חיצוניים הוא יכול ללמוד, אבל ההשפעה הפנימית, אני אומר, מה ששאל על השפעה פנימית, אין השפעה פנימית, על אלימות למשל, על מילים כן. אלימות זה תכונה פנימית, זה תכונה שילדים מתנגדים לה. יכול להיות שבגן הוא אפילו יעלים, כי מקים אותו, אז הוא ירקה בחזרה, כן. אבל בעיקר השפעה, אני אומר עוד פעם, ההשפעה החינוכית האמיתית היא הבית, כן. ולכן, החינוך הראשון הוא לחנך את עצמנו. זה החינוך הראשוני. לחנך את עצמנו, לא לצפות שכשאנחנו לא נחנך את עצמנו, נוכל לחנך את הילדים. מה זה לחנך את עצמנו? מילה פשוטה אחת. נכונות לשינויים. עקרונות החינוך בנויים על כך שאנחנו מוכנים לשינויים. מה, למה לשנות? למה לשנות? כי במצב הזה אתה גורם נזק לילד שלך. שיסתדר, שישבור את הראש. מה אני צריך לעשן? אני מעשן. אתה מעשן, הבן שלך יעשן. אני חוזר על דוגמה. שפעם אחד בא אבא להתייעץ. אומר, הבן שלי מכור לטלוויזיה. אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, ואתה? אומר, אני 20 דקות במוצאי שבת אני רואה טלוויזיה. אתה רואה כדורגל, כדורסל, ספורט, אני רואה 20 דקות, חצי שעה מקסימום. אמרתי לו, ידידי, זה הכלל. מה זה הכלל? פה הזווית, המרחק הוא קטן מאוד. בהמשך, כשאתה פותח זווית, שם זה כבר מטר בין אחד לשני. אתה פותח פתח של 20 דקות. אצלו זה 12 שעות ביממה. ודאי, איזו שאלה. אז מה אתה מצפה? אבל מה, אני מחצי שעה, איך הוא לומד? ידידי, אם אתה לא תשתנה, אני חייב את ה-20 דקות האלה אתה חייב, אז הוא חייב 12 שעות ביום. מה אתה רוצה ממנו? אתה לא מסוגל להשתנות, אז למה אתה רוצה שהוא ישתנה? איך אתה רוצה שהוא ישתנה?
שום דבר אפשר לעשות. כאילו, חצי שעה זה לגיטימי, 12 שעות זה לא לגיטימי, לא?
אין פער, אין להשם להושיע ברב או במעט. זה מה שקרה מוידם במי קצת. מוידם במי קצת, חייב שבועה. אין דבר כזה. ילד לא יודע לאזן, ילד לא יודע מידות, ילד, זה נוגע לדעת. אנחנו מבדילים בדעת ואומרים, הרבה פעמים סיפרתי שכשהייתי בחור בישיבה, הייתי מעשן, תקופה הייתי מעשן, כמה סיגריה אחת ליום. מתי? בין 11 וחצי ל-12 בלילה, סיגריה וכוס קפה, ואני ממשיך ללמוד עוד איזה חצי שעה, שלושת רבעי שעה, נותן כוח במרץ ללימוד, אחר כך צונח עייף על המיטה. נותן לי כוח, סיגריה אחת ליום. ושאלתי פעם מרופא, אם סיגריה אחת ליום מזיקה, הוא אומר לי, זה צחוק, הגוף מנקה את עצמו, בכמה שעות הוא מנקה את עצמו, אין בעיה. זה לא מצטבר. זה לא שיש היתר לעשן סיגריה ליום, מפני שאבא מעשן סיגריה ליום, הבן שלו כבר שתי קופסאות ליום. זה ככה, אבא מעשן, אז הבן מעשן. אין אפשרות למנוע. בן לא יודע, ילדים קטנים לא יודעים גבולות. גבולות זה שייך לאדם הבוגר יותר, של ברדת, שם גבולות, אבל ילדים לא יודעים גבולות.
אבל באמת הרבה זמן שהם לא שחור לבן. למשל, אם אתה אוכל עוגה.
כן.
בסדר, אתה יכול עוגה אחת ביום או משהו כזה. עכשיו, אתה אומר, אם הילדים כל היום ידפו אחרי עוגות, אין להם גבולות. אז עכשיו אין עוגות בבית עד ש...
זה לא, זה לא בכל דבר. עוגות זה חלק בלתי נפרד מהבית, מההוויה. עוגות זה עונג שבת, עוגות זה חלק. כמו שיש אוכל, אז יש סוגים שונים של אוכל. אבל זה נכון שיש ילדים שחיים על ממתקים ועל לחם עם שוקולד. מה לעשות לך לגן? לחם עם שוקולד. אור עיניו, לחם עם שוקולד. כן? לא, נשים לך אולי חביתה, אולי... לחם עם שוקולד. זה נכון, אז ילדים חיים גם על לחם עם שוקולד, לא נורא. לא על הלחם עם שוקולד לבדו יחיה האדם, אבל גם לא ימות מזה. וכשהוא, נכון, אבל להרגיל ילדים באמת גם לדברים בריאים, ולא רק לדברים... אז אם אוכלים מוגה, בסוף הסעודה אוכלים מוגה, נכון. מתי מחלקים ממתק של שבת? בסוף הסעודה מחלקים ממתק של שבת. אם כל הזמן יש ממתקים, אז הילדים אוכלים ממתקים, ובאמת לא אוכלים דברים אחרים. כן.
אז
קודם כל, עוד לא הגענו לטלפונים בגן. זה בקרוב יהיה, אבל בינתיים אין טלפונים בגן. ו... מה?
פה ביישוב אולי אין טלפונים בגן.
יש כבר...
במקומות אחרים.
כן. יש טלפונים כבר בגן?
הילדים נמצאים
במסכים. טוב.
המון שעות.
נכון. כי גם ההורים נמצאים במסכים המון שעות ביום, סליחה. או ההורים לא נמצאים עם הילדים הרבה שעות ביום, והם שמחים שהם עם מסכים. הם שמחים שבייביסיטר מצוין, הילדים לא מפריעים להם, אני לא אפריע לכם, מתי הם לא תפריעו לי, ותהיו מהמסכים, תעשו מה שאתם רוצים. רוב ההורים מעוניינים במסכים. כי א', הם עצמם חצי מכורים למסכים, אלא הם רואים את זה ב-2 עד 4 לפנות בוקר, ואחר כך קמים עם עיניים אדומות מרוב חוסר שינה. והילדים עושים, אין דבר כזה. הורים שלא מכורים למסכים, גם הילדים לא מכורים למסכים. ברור שאפשר לתת...
אבל זה היה חצי שעה בשבוע.
אין דבר כזה. זה פסול לגמרי. אין דבר כזה חצי שעה בשבוע. הורים, עוד פעם, אם הורים רואים סרטים, אם הורים עובדים עם זה, זה מחשב לעבודה. ההורים עובדים עם מחשב, הם מורים, מה הם עושים? מורים כל הזמן עובדים עם המחשב היום. אני לא מדבר על הזומים ועל הכל. כל העבודות זה, כל הטקסטים זה במיילים, וכל העבודות שמתקבלות זה במייל. היום אין, פעם היו כותבים ביד, היום לא כותבים ביד, כותבים עבודה, שולחים במייל, מה? ילד מאוד יודע להפריד, ילד דברים מקצועיים, כן, אבל לא סרטים ולא זה, כן, ילד, וזה יודע, ילד יודע להפריד הרבה. מה שאמרתי קודם זה גבולות של אותו דבר, הוא מעשן סיגריה, אני אסור לי לעשן יותר מסיגריה אחת. זה גבולות שהוא לא יודע לעצב, אבל להבחין בין עבודה לבין בילוי, ודאי שהוא יודע. אומרים, לא מבלים עם המחשב, המחשב הוא לא לבילוי, המחשב הוא לעבודה. אז קודם כל, אם כן, אנחנו צריכים להיות נכונים לשינויים. הורים שלא מכונים לשינויים ודורשים שינויים מהילד, אין שום הצדקה, זה אפילו לא מוסרי, לדרוש שהילד ישתנה ואני לא אשתנה. אם אתה לא משתנה, אז גם הילד לא משתנה. למה הכוונה? יש הורים שכועסים על הילד. אני לא יכול, הוא מעלה לי את העצבים, הילד כבר העלה לי את העצבים. בסדר, אז זאת אומרת שאתה לא שולט על עצמך, אז למה אתה אז אתה לא יכול לשלוט על הכעס שלך. אז למה אתה מצפה שהוא ישלוט על דברים, על התקפות שלו, אם זה בכעס או בכיוונים אחרים? זה לא משנה. אבל הילדים מחנכים את ההורים באמת לשליטה עצמית גדולה בכל דרכי החיים. מזה מתחיל החינוך. אני אומר, זה קודם כל יסודות ככה לפרוס את החינוך לפני שיורדים לפרטים של חינוך. אלא להרגיש שזה משימה שצריך ללמוד אותה ולעבוד עליה, ומי גיל קטן. וברוך השם, ולא לשמור את הדברים לבד, לא לאבד את הדברים לבד. לא להשאיר דברים בלתי פתורים ובלתי מעובדים ומסופקים בסימן שאלה, כי פוחדים להוציא את הדברים וללחלך ועוד כל מיני דברים. לא להשאיר דברים, לבוא, אפשר להתייעץ, אפשר לשאול שאלות, אפשר בעזרת השם גם לקבל תשובות.
אז לא ייתכן שלהורים אין שום בעיה, והם ממש ממש מתנהגים בצורה טובה, והילד בוחר בחירות לא נכונות בגלל שיש לו בחירה חופשית,
הוא בוחר בחירות לא טובות. לרוב זה לא קורה. כשההורים בוחרים בטוב, הילד, יש מגוון של טוב. אז יש טוב שהאימא בוחרת לבשל דברים טובים ולעשות דברים טובים ולעזור לשכנות שלה. והאבא רואה ובוחר בטוב להתפלל וללמוד יותר ולעזור לזה בתיקון זה. הילד רואה בית של חסד. אז משהו בקשר נותק, זה קשר לא בריא. הקשר בין ההורים לילדים לא בריא. כשהקשר בין ההורים לילדים בריא, אין סיבה שהילדים ילכו לדרכים אחרות. אני אומר, זה לא הבטחה. אין הבטחה בחינוך. בחינוך צריך הרבה להתפלל, כל אמא מתפללת, כל אישה מתפללת בהדלקת הנרות, שבנים מאירים בתורה וכולי, כל אישה מתפללת, אומרת את הרצון הזה. וברור שצריך להתפלל לחינוך, אומר, זה לא ערובה, אבל בדרך כלל, כשמערכת היחסים תקינה, אני חוזר על סיפור שעוד פעם אני אספר, אבל בחינוך הכל חוזר על עצמו, שפעם פנה אליי, מחנך, מנהל, טלפון, ואשתי גם שמעה את הטלפון וסיפר לי על נערה בת 13-14, פחות או יותר, זה יגיד לחטיבת ביניים, סוף החטיבה, והיא מכורה לאינטרנט, מכורה יום ולילה באינטרנט. היא נדרה נדר, היה לה איזה מבחן, שאם היא תעבור את המבחן טוב, אז היא מפסיקה עם האינטרנט. תחזיק מעמד שבועיים, עברה את המבחן, תחזיק מעמד שבועיים, וחזרה ללמוד באינטרנט. אמרתי לו, תבדוק מה המצב אצלה בבית. אמר לי, מה זה מה המצב? זה משפחה, אחת המשפחות, לדוגמה במקום שלנו. לדוגמה במקום שלנו. כולם בני תורה, אבא בן תורה וזה. אמרתי לו, תבדוק. התקשרתי אחרי שבועיים. אומר לי, תראה, א', אשתי שמע בזה, אמר לי, מה קרה לך? מה פתאום? מה זה קשור לבית? אמרתי, לא יודע, אבל זה מה שאמרתי, כן? התקשרתי אחרי שבועיים. אמר לי, תראה, לפני שבוע הזמנתי אותה לשיחה, ובאיזשהו מקום פתאום הזכרתי במה שאמרת, לבדוק מה בבית. אמרתי, טוב, לא, ננסה, איך אומרים, מה נפסיד מזה? התחלתי לשאול אותה קצת, אבא, אמא, אמר לי, אולי שתי דקות יחסיק המאמה. אחרי שתי דקות היא פרצה בבכי. נוראי. מה קרה? קצת פתחה. איזה חוסר אמון, איזה חוסר יחס, איזה חוסר כבוד, איזה חוסר זה בבית. אז הוא התקשר איתי כמה ימים אחר כך, לומר לי כמה קלטתי בדיוק למטרה, מה היה? ילדה, רואים, ילדה לא, היא ילדה רעה, היא מופרעת, היא לא מופרעת. מערכת היחסים בבית רקובה. חיצונית מאוד יפה, בפנים ילדה עם חוסר אמון, עוד פעם, ילדה בת 13, זה הכל. הוא מנהל חטיבת ביניים, אז אין לו גילאים יותר גבוהים מזה. ואז לדעת שמערכת היחסים בבית טובה, מה זה מערכת יותר טובה? רק ניגע בשתי הנקודות שתי הנקודות זה כמובן שני האלפים שמביאים לאלף שלישי ומביאים לאלף רביעי ומביאים לעוד, לאשתי יש חמישה אלפים. אבל אני מצמצם אותם בינתיים לשני האלפים הראשונים, שזה אהבה ואמון. אהבה ואמון זה לא ב2-3 דקות שיש לנו, זה לא הזמן, אבל אהבה ואמון זה הבסיס לחינוך. הבסיס לחינוך לאהוב, לאהוב, לאהוב. זה הבסיס, תגידו, לכל דבר זה לאהוב, נכון. חיי משפחה זה לאהוב, הכל. אהבה זה תשתית שהיא תשתית לכל הדברים הטובים שבעולם. בעל חייב לאהוב את אשתו, אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. אבא חייב לאהוב את ילדיו. מדוע? כי אהבה זה הקרנה, כן? אהבה זו הקרנה. היום דיברתי על זה, אבל נזכיר את זה עוד פעם, דיברתי באופן במסגרת פרטית. אהבה זו הקרנה. מה זה אהבה? זה להקרין. אוהבה כגוף, בשום מקום לא כתוב שהאישה צריכה לאהוב את בעלה. מה? היא לא אוהבת את בעלה, היא אוהבת מאוד. למה היא אוהבת אותו? כי הוא אוהב אותה. אבל אם הוא לא אוהב אותה, ואיפה כתוב שהוא אוהב אותה? אוהבה כגופו, גמרא ביבמות. אוהבה כגופו, יבמות, סמך, בית, עמוד בית, למטה. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. ומי אוהב? הבעל אוהב. אמרתי, יש שלוש מצוות אהבה בתורה. ואהבתם את הגר, מה זה מצוות אהבת הגר? מצווה שהחזק יאהב את החלש. ואהבתם את הגר. ואהבת לרעך כמוך, זה לא החזק והחלש, זה שוויון, שגם אין בעל ואישה, מי שעוד זוכר את הפרופיל 100, ושלוש המשבצות, אז יש המשבצת אחת של ידידות, שבין בעל לבין אשתו, ידידות, זה המשבצת, מדוע? כי זה שוויון, אנחנו חברים, אנחנו אוהבים אחד את השני, כמו שחבר אוהב את החבר. ואהבת לרעך כמוך, ולכן זה לא אהבת את, ואהבת לרעך כמוך. אז הקושייה כמובן, על ואהבת את השם אלוקיך, התשובה, אמרתי אותה הרבה פעמים, לכן הקדימו חכמים בכל מקום שקוראים קריאת שמע, לפני, הסיומת לפני, הבוחר בעמו ישראל, באהבה. אוהב את עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. תמיד אוהב עמו ישראל, שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך. האהבה שלנו היא תולדה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא. האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? אהבתי אתכם, אמר השם, כן, במאהבתנו. רק אתכם ידעתי, לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם ובכם בכם, יתם עד מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ושומרו את השבועה, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא אוהב אותנו, אנחנו מחזירים לו אהבה, ואהבת את השם אלוקיך. אבל יכולת להחזיר אהבה, אבא, הורים חייבים להקרין אהבה על ילדיהם, להשפיע אהבה, אין גבול אהבה. רק נזכיר עוד במילה שלושה מושגים, בזה נתחיל בפעם הבאה. רחמים, פינוק ואהבה. אם אחד ירשום, נסביר את ההבדלים ביניהם ואת הדרגות ביניהם. עוד פעם, זה דברים שאמרנו אותם הרבה פעמים, אבל חוזרים, הכל זה. רחמים, פינוק ואהבה, ואחר כך אהבה ואמונה, ואחר כך אחריות, עוד כמה וכמה אלפים. טוב.